ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. ואחת המתנות שאני מקבל בנטוורקינג שאני מסתובב, ואנשים יודעים שאני הרבה בביז, שם אני חבר, אבל אני גם מבקר ב-BNI. ולשמחתי הוזמנתי למפגש בתל אביב, והכרנו לירון, ואני חושב שמאז רק היה צריך לחכות גם לפגישה שעשינו, יותר להכיר ולהבין מה שאצלנו אנחנו קוראים אחד על אחד, אבל היה רק את הזמן להחליט מתי אנחנו נקליט, ושהבנתי שהערך שאת יכולה להביא למאזינים ולי באופן אישי, הוא כל כך גדול, עם כל כך הרבה ניסיון, כל כך צעירה, אבל עם כל כך הרבה ניסיון. אז קודם כל, לירון פרידמן, תודה שבאת.
תודה לך שהזמנת אותי.
זה כיף גדול, ואני אשמח ככה אם תסבירי לכולם על מה אנחנו הולכים לדבר, ומי את. ואז הם יבינו שאנחנו הולכים לדבר שיווק,
כן.
וזה כל כך חשוב.
נכון.
ויש לנו המון על מה לדבר. אז קדימה, מי זאת לירון?
אוקיי, אז אני לירון פרידמן, אני יועצת שיווק לחברות, מקטנות ועד גדולות. בעצם המטרה היא לקחת את החברה ולגרום לכולם להכיר אותה, ליצור לה תדמית חיובית, ככה שבסופו של דבר לקוחות שלה יחכו לה וירצו לרכוש ממנה את השירותים, את המוצרים וכולי. אני בעלת העסק פרידמן מדיה, שכולל בתוכו שיווק, אבל התחום הערכה, חב שבו. כלומר, יש כאן גם התייחסות לאסטרטגיה, לתקשורת, יחסי ציבור, לדיגיטל. אתה לא צריך ללכת לספקים שונים, אתה יכול למצוא את הכל במקום אחד, ואני חושבת שזה הבניפיט העיקרי של העסק שלי.
את יודעת, אני עשיתי, את גם שמעת את זה, עשיתי כבר פודקאסט על שיווק, עשיתי אפילו יותר מאחד, ואני מתעקש לעשות עוד. הסיבה שאני מתעקש, זה שאנשים לא מבינים מה זה שיווק.
נכון.
אנשים שהם, זה כמו שאצלי, בתחום שלי, שאת שואלת אנשים מה זה חקר שוק, הם אומרים, הולכים לראות דירות. לא, זה השלב הבא, נכון. זה השלב השני, או השלישי.
נכון.
שיווק זה הבסיס.
נכון.
אז בואי תני לי אולי ככה, ככה נתחיל בזה, מה ההבדל בין שיווק לפרסום?
אוקיי, אז בעצם שיווק הוא כל הפעולות שאתה עושה כדי להוביל למחירה. וזה מכיל מגוון רחב של דברים, והפרסום הוא חלק מזה, אבל זה רק נדבך אחד מתוך השיווק. אז אם נלך רגע לבסיס של השיווק, אפשר לראות את העקרונות של know, like, trust. אני מניחה שאתה מכיר את זה, כי מה אתה רוצה בעצם? אתה רוצה שאנשים יכירו אותך, זה ה-know, קודם שידעו שאתה קיים. אחרי זה שיאהבו אותך, יחבבו אותך, ירצו את, להבין בכלל מה אתה נותן, מה זה הדבר הזה, ואז את ה-trust, שזה בעצם להאמין בך, לסמוך עליך ולרצות.
אני חושב שזה הדבר הכי חשוב.
נכון, ולרצות לרכוש את השירותים שלך, וזה יכול לקחת הרבה זמן, זה יכול לקחת גם שנים שמישהו עוקב אחריך בפלטפורמות שלך, ובסוף הוא תופס אותך כמומחה, ובגלל שהוא תופס אותך כמומחה, כשיעלה הצורך, הוא ילך ויחפש דווקא אותך, ולא יעשה סתם גוגל ויחפש איזשהו ספק אחר. וזה היתרון של שיווק. ובעצם, איך אנחנו עושים את זה? יש הרבה מאוד דרכים לעשות. אפשר ללכת לאיבוד, ואני חושבת שכל חברה צריכה לחשוב מה הכי עוזר לה, וגם מה הכי בא בקלות, כי בסוף אנחנו רוצים לעבוד, אנחנו רוצים לעשות את העבודה שלנו, ולא כל היום לחשוב איך אנחנו משווקים את עצמנו. אבל צריך להבין שבלי שיווק, אז גם אין מחירה, ואנחנו לא יכולים להתקיים בלי המחירות האלה, וזה חלק מאוד חשוב, ואנחנו נסביר היום איך עושים את זה.
את יודעת, אני רוצה שאנשים גם יבינו, הרבה מאוד, יודעת, יש לי גם בעלי חברות מצד אחד שמאזינים לי, ויש לי גם את הפרטיים. וחשוב לי שאנשים, גם האנשים הפרטיים לא יחוו עכשיו, יגידו, רגע, רגע, רגע,
נכון.
לירון הולכת לדבר עם חברות, היא משווקת חברות, אז זה לא בשבילנו.
נכון.
לא. אם אנחנו מבינים, יודעת, אני מקשיב לרן גפן. עכשיו, אני לא בסטנדרטים של הלקוחות שלו. הוא מדבר עם כל שואי עולם. ולמה אני מקשיב לו? הנה, פרגנתי למישהו שיש לו פודקאסט.
אני חושבת שאתה צנוע גם, אני חושבת שאתה יכול.
לא, לא, לא. הסיבה לא. הוא מדבר עם קונגלומרטים שעושים מיליונים. אני מקשיב לדרך חשיבה שלהם. אני מקשיב איך כל אחד מהמרואיינים שלו, איך הוא בנה את הדרך. את יודעת כמה אני למדתי? אז בוא נגיד שהדברים שאנחנו הולכים לדבר פה, נכונים, נכון. אנחנו מדברים כרגע לחברות, אבל את מדברת בעצם לכולם.
נכון.
אז אני עכשיו הקמתי עסק, זה לא אני, כן? אני מדבר באופן עקרוני. אני עכשיו צריך להתחיל את ההכנה השיווקית שלי. איך אני בונה את זה?
אז אנחנו מתחילים מאסטרטגיה, וזו מילה קצת מפחידה, אז בוא נהפוך אותה למילה אחרת שהיא תוכנית עבודה. בעצם אנחנו רוצים להסתכל קצת רחוק, זה יכול להיות אפילו רק שנה קדימה, לא חייב יותר מדי, אבל להבין לאן אנחנו הולכים בכלל, לאן אנחנו רוצים להוביל את העסק שלנו, ומשם לגזור את כל המשמעויות. ובתוכנית העבודה הזאת, בתוכנית האסטרטגית, אנחנו מתייחסים לכמה דברים. קודם כל, אנחנו צריכים להבין מה אנחנו רוצים בכלל להגיד, מה העניין הזה, ומה המטרות שלנו, ומי קהלי היעד, אבל בוא נפרוט את זה רגע. אז בעצם אנחנו מחליטים מה אנחנו רוצים להשיג, מה המטרה שלי, ואותה אני שמה בראש התוכנית. יכולה להיות גם איזושהי ככה מטרת משנה, אבל אני רוצה לדעת לאן אני הולכת.
אני חושב, סליחה שאני עוצר אותך, אנשים, את אומרת להם את המילה מטרה, זה כמו שגם בליווי שלי או בייעוץ שלי, אנשים באים שמים מטרה, ובעצם בסוף הם מגלים שהמטרה שלהם היא שונה. חלק מהחוכמה זה להגדיר את המטרה הנכונה.
נכון.
זה לא מובן מאליו.
וגם את המטרה שאתה רואה אותה כישימה. אחרי זה, אתה צריך להבין מי קהל היעד שלך, ועדיף אפילו לבחור יותר מקהל יעד אחד. כי אני אתן דוגמה, גם לעסק קטן וגם לחברה גדולה. ניקח חברה יזמית. יכולים להיות לה מספר קהלים, זה יכול להיות כמובן, נגיד זו חברה שמתמחה בהתחדשות עירונית, אז דיירים שמתגורים בבניינים בעלי פוטנציאל להתחדשות עירונית, זה קהל יעד אחד. וזה יכול להיות גם מקבלי החלטות שאנחנו רוצים שיעשו את זה שינוי משמעותי בחקיקה, כדי שנוכל, שהעבודה שלהם תהיה יותר קלה. אז אלה שני קהליה, זה יכול להיות גם הציבור הרחב, זה יכול להיות הרבה דברים. אם ניקח אותך למשל, יש לך קהל יד אחד שהוא?
אצלי, בבתים הפרטיים, האנשים הפרטיים, שבעצם הקהל הבסיסי שלי ששואלים אותי, זה אנשים בני 30-40 שרוצים לבנות לעצמם את הביטחון הכלכלי.
נכון, אבל יש לך קהל יד נוסף שהוא רחב יותר. שיעור חברות יותר גדולות, נכון?
חד משמעי.
מעולה. וכשאתה עושה את הדברים שאתה עושה, וכשאתה בא ומשתמש בפלטפורמות האלה, שאתה יחד איתן יוצא לעולם, הפלטפורמות השיווקיות האלה, אתה יכול לדבר לשני הקהלים, ואתה יכול לדבר גם לקהל אחד. וזה מוביל אותנו למסרים. אתה צריך שיהיו לך בארסנל 3-4 מסרים, שאתה יודע שאתה הולך איתם. הם יכולים להתאים לכל קהל יעד, ויכולים להתאים גם לקהל יעד מסוים.
אני חייב לשאול אותך, יודעת, אני רואה את זה גם בנטוורקינג. הרבה פעמים אנשים שאת שואלת אותם מי קהל שלהם, בגלל שאת רוצה לכוון, את רוצה, מה אנחנו עושים בנטוורקינג?
היי, כאן צחי קווטינסקי, ואני ממש מתנצל שאני מפריע ולו לרגע קט לרצף ההזנה. אני מזמין אותך או אותך להצטרף אליי לקבוצת הוואטסאפ שלי, שם אנחנו מנהלים דיונים מעניינים, ולהצטרף לדיבור ולקבל מידעים על הפעילות השונה, לרבות זום הנדלן, ולשם כך ניתן למצוא מתחת לפרק את הכישורים המתאימים. אז הנה, תמשיכו להאזין, ותודה רבה שאתם איתי.
לקוחות. ואנשים אומרים, כולם לקוחות שלי. אני, כולם, זה, ואנשים לא יודעים למקד.
נכון.
איך אנחנו לומדים את המיקוד שלנו? איך אנחנו יודעים, והמיקוד זה א' ב'.
נכון.
הרי גם אני יכול להגיד שכל בן אדם שרוצה עכשיו להצליח, מגיל 18-20 עד גיל 100, הוא הקהל שלי.
נכון.
זה נכון. אני גם גיליתי בעקבות הפודקאסט, שמגלים אותי קהלים יותר צעירים, בגלל שאני פחות התמקדתי בהם, ובתקופות האחרונות אני מלווה גם בני 20 ו-23 ו-25. אבל איך אני לומד את המיקוד שלי?
אז אתה צריך, נחזור רגע לחשיבות, כי החשיבות בלמידת הקהל שלך, בהבנת הקהל שלך, היא לדעת מי רמת, מה הגיל שלו, ואיך אני פונה אליו, ומה הכאבים שלו. ואתה חייב באמת לדעת מי הוא הקהל הזה. ואתה צריך רגע להבין מי בסופו של דבר, מהניסיון שלך, שוב, מי בסופו של דבר הוא הלקוח שלך. לפני שהתחלת, ורוב העסקים והחברות, לפני שהם מתחילים בכלל לשווק את עצמם, הם העניקו את השירותים האלה, הם צריכים איזשהו ניסיון, הם יודעים מי הקהל שמגיע להם, מי הקהל החזק יותר ומי פחות, והם יודעים להגדיר אותו. וזה הדבר הנכון לעשות, לבוא ולהגדיר את הקהל הזה ולפנות אליו.
עכשיו, יש איך אני בונה את ההבדלים, או יש הבדלים בין מדיות, או בין דרכים שאנחנו פונים, או במסרים?
אוקיי. אז ניקח אותך כדוגמה, שזה נחשב לעסק קטן, וניקח חברה גדולה, חברה יזמית, שכבר נתנו דוגמה שלו, שאפשר משרד עורכי דין. אם ניקח אותך, אז בעצם הקהל שלך מופיע במספר מקומות. קודם כל, יש כאן מגוון גילאים, נכון? אני מניחה, כלומר,
כן.
זה נע מי, אני מניחה גילאי 20, ואז יכול להיות אפילו 60, 70.
היום כן.
יופי. אתה תגדיר מי מהקהל שלך נמצא באיזה פלטפורמה. יכול להיות שדווקא הגילאים המבוגרים יותר, יתאים להם שתעשה להם וובינארים, ויתאים להם שתפגוש אותם בהרצאות, ובכל מיני מקומות כאלה שיותר ישימים עבורם. והקהל הצעיר יותר יכול להופיע בטיק טוק, יכול להופיע בפייסבוק, באינסטגרם, ושם אתה תרצה לפגוש אותם. עכשיו, תמיד המסרים שלך יהיו אותם מסרים, אבל יכול להיות שתצטרך לדייק את הדברים עבור קהל אחד ועבור קהל אחר. ניקח משרד עורכי דין. יש משרדי עורכי דין לנדלן, שהלחם והחמה שלהם זה רכישות יד שנייה, זה כל מיני השקעות כאלה. והמסרים כאן הם מסרים אחרים לעומת חברה יזמית, שאני רוצה עכשיו שתיקח אותי לפרויקט התחדשות עירונית ארוך טווח, שבו אני מלווה את הדיירים. אוקיי? אז יש כאן הבדל משמעותי, ואנחנו נצטרך להתאים את עצמנו.
יודעת, אני סקרן, כבר דיברתי, התחלת לדבר על הטיקטוק, כבר נכנס לקטע הזה. יודעת, יש לי ויכוח עם האנשים. א', אני רואה את כולם היום בטיקטוק, אפילו אני התחלתי לעלות סרטונים בטיקטוק.
יפה מאוד, ככה צריך.
לפני שבוע וחצי, או לפני שבועיים, והתחילו לראות אותם, ושלא היה לי נוכחות שם, גם באינסטגרם.
כן.
והשאלה היא, והייתי עד עכשיו בפייסבוק ובלינקדין, השאלה אם את יודעת להגדיר לי, או להגדיר למאזינים שלי, למי כל פלטפורמה מיועדת?
אוקיי, אז בטיקטוק, שלא כבעבר, יש יותר ויותר, מתחילים להיות גילאים יותר מבוגרים. כלומר, עד כה, זה היה בעיקר בני נוער, גילאי 20, 20
זה
וקצת.
זה הוויכוח שלי עם הבת שלי.
כן. אז לא, היום אפשר לראות יותר עסקים שנכנסים לשם, כי הם מבינים, אפילו אני בטיקטוק, ואני בת 35, אז יש סיבה.
אפילו אני, ואני בן 64.
בדיוק.
אבל זה נכנסתי בגלל שאני לומד את זה. אני אומר לך, אני יושב, ואני מסתכל על סרטונים בטיקטוק, בשביל להבין איך אנשים מדברים.
נכון, אבל אתה רוצה, אם אתה רוצה באמת ללמוד מי הקהל שנמצא שם, אז תיכנס לתגובות. ושם אתה תופתע לראות אנשים מבוגרים, לפעמים גם בגילי 60, 70, אנשים שנמצאים שם, זה מעניין, זו פלטפורמה מגניבה.
60, 70 מגניבה. מבוגרים?
סליחה. לא, אבל אני מתכוונת שאלה אנשים שהם באמת, אתה יכול לראות שסוג התגובות הוא שונה, שבאמת התוכן שהם צורכים הוא שונה, והאלגוריתם סמוך עליו, הוא בסוף ידע להתאים את הדברים לקהל המדויק.
דעת מה, אני כבר הולך איתך צעד קדימה, בגלל שאני סקרן. יש, אני רואה חברים שלי, מכל מיני תחומים, את יודעת גם חברים שלי בביז ונינרו, כאילו אני עוקב אחריהם, אני רוצה ללמוד אותם, אני רואה שהם בכלל מעלים כל מיני דברים פרובוקטיביים, לא תמיד קשורים כן. לתחום שלהם. זה נכון?
אני חושבת שזה כבר לא נכון. אני חושבת שזה היה נכון ללפני 3-4 שנים. הטיק טוק עבר איזושהי טרנספורמציה. היום אפשר לראות תכנים יותר רציניים, ואני חושבת שלשם הוא ממשיך ללכת. אפשר לראות את זה גם אם עוקבים אחרי הבכירים של טיק טוק. יש דובר הטיק טוק ישראל שמעלה הרבה תכנים, ויש גם את המנכ״ל, ואפשר להבין שלשם זה הולך, ואני חושבת
ש... אז אחר כך תעזרי לי לאתר אותם.
אוקיי. אז אפשר, ונכון יותר, להשקיע בטיק טוק. כבר עכשיו, תהיו early adapters, תתחילו מעכשיו, כדי שבסוף, כשזה יגיע למקום הזה, כבר יהיה לכם הרבה מאוד סרטונים ותכנים.
ומה ההבדל בין הצרכנים של הטיק טוק לעומת הצרכנים של האינסטגרם?
אז באינסטגרם, שוב, זה פלטפורמה טיפה שונה, שמשלבת גם סרטונים, גם תכנים כתובים, גם סטוריז, שזה כזה פחות, יש בטיק טוק, אבל פחות אנשים עושים את זה. ואני חושבת שהאינסטגרם הוא טוב לבניית קהילה. אם אתה רוצה, באמת, גם הפייסבוק הוא כזה, אבל בפייסבוק יש קהילה טיפה יותר מבוגרת, והוא גם עובד בצורה שונה. אבל שם, אם יש לך קהילה, לרוב היא קהילה מאוד חזקה, שבהחלט בהחלט תכניס לך כסף בסופו של דבר. אנשים שם בסוף יהפכו לרוכשים. ואם, ושוב, זה מאוד תלוי בעסק שלך.
תסבירי לי, זה משהו מאוד חשוב מה שאת אומרת פה, וזה מתחיל לדייק אותנו, מי ששומע אותנו, איך בעצם אנחנו לומדים איזה פלטפורמה טובה לנו. אם אני היום רוצה לבנות את הקהילה שלי, את אומרת, האינסטגרם הוא כלי שהוא בשבילי, אבל באיזה צורה? בכתובה, בסרטונים, במה?
אוקיי, אז מי שחכם משלב בין כל האפשרויות שאינסטגרם מציע, בגלל שאינסטגרם לא סתם מציע אותם, הוא בעצם מאפשר את זה כדי להשפיע על אלגוריתם בצורות שונות. היום הדרך שהכי באמת רצה באינסטגרם זה הרילזים. אם אתה רוצה להשקיע במשהו אחד, תשקיע ברילזים. אבל עדיין כן הייתי עושה...
אוקיי. את המילה רילס.
רילס זה בעצם סרטון, שמה שנחמד זה שאתה מעלה אותו, זה כמו טיק טוק שאתה יכול לגלול, מי שנכנס לרילס יכול לגלול ואיכשהו להגיע אליך. ובהתחלה אינסטגרם באמת קידמה את זה בצורה משמעותית, היום פחות, אבל עדיין הוא יותר מקודם מהאפשרויות האחרות. האפשרות השנייה היא...
סרטון זה רילס?
כן, כן.
אין שני דברים, נכון. אין גם סרטון בצורה אחרת.
נכון, נכון. אתה יכול לעלות בסטורי, אבל לצורך העניין רילס זה סרטון. מה שהעלית בסטורי יכול גם להיות...
ומה הדבר גם. הזה שאני רואה, וגם מכריחים אותנו כל הזמן, ומלמדים אותנו, ואני השבוע הולך ללמוד לעשות טיק טוק, למרות שעשיתי, אבל לא השתמשתי, אז אני מרענן, שחייבים לעשות כתוביות, ולעשות לזה תמלול,
כן.
ולעלות כל מיני אפקטים, נכון. זה ממש חובה?
כן, כי זה לא סתם. הרבה מאוד אנשים צורכים את התוכן הזה, כשהם מרדימים את הילדים, כשמשעמם להם, כשלא מתאים להם, שפתאום, אתה יודע, יש קטע שאתה יכול לראות סרטון שקט, להעביר סרטון, ופתאום סרטון רואה שאתה לא מבין מאיפה זה בא, וזה מאוד מתאים לרוב האנשים שזה יהיה שקט, ולכן כל דבר שאתה מעלה חייב להיות מלא. לווה בכתוביות. אחרת, לדעתי, אתם מפסידים קהל. חייבים לעשות את זה. ושנייה נחזור למה ששאלת. אינסטגרם זה כלי מאוד מאוד טוב לבעלי עסקים שפונים או לאנשים פרטיים או לעסקים קטנים. זה באמת משמעותי, כי אם אתה רוצה לפנות לעסקים גדולים, יש פלטפורמות אחרות שיותר מתאימות לך.
כמו
לינקדין. באיזשהו מקום גם הפייסבוק, יש הרבה מאוד דרכים, אתה יכול, תראה, כמה פלטפורמות יש לנו היום, תחשוב רגע, יש לנו טוויטר ויוטיוב, ויש לך את ה, כמו שאמרנו, את הפייסבוק ואינסטגרם, ויש לך וואטסאפ, יש לך רשימות תפוצה, יש לך מיילים, כאילו, אתה יכול להיות בכל מקום, אתה באמת יכול לשווק את עצמך, בצורה מדהימה היום.
השאלה אם אנחנו לא מאבדים את הדרך, ואנחנו גם לא יותר מדי נודניקים.
נכון, ולכן גם כדאי שתבחר את המקום לעשות את זה, וגם תבחר את הקצב הנכון, אתה לא צריך כל יום, תלוי שוב, על איזה פלטפורמה אנחנו מדברים. ברשימות תפוצה זה לא נכון, לדעתי לפחות, לשלוח מייל יותר מפעם בשבוע. אבל לעומת זאת באינסטגרם, כן חשוב שתעלה כל יום, אם אתה רוצה מאוד להצליח, וכן אם אתה רוצה לבנות קהילה מאוד חשוב, שוב להשתמש בכלי של הסטורי, וצריך לעבוד בזה.
סליחה שאני יוצר אותך, אז איפה היום המקום של יוטיוב ושל פייסבוק?
אוקיי, אז שוב, זה מאוד תלוי מה השירותים שאתה מציע. אני חושבת שאתה למשל, כן צריך להיות גם ביוטיוב, גם בפייסבוק, גם ב...
אני שם ושם.
מעולה.
אני עכשיו רגיליתי את האינסטגרם, ואני לאט לאט, אני בחיתולי, ואת הטיק טוק.
נכון, וזה טוב, כי בסוף אתה תופס מספר רחב של קהלים, שהם יגיעו אליך, מספר רב של אנשים שהם בגילאים שונים, ועם תחומי עניין שונים, ואתה תגיע לכולם, וזה מה שיפה בדבר הזה. אבל בואו ניתן עוד איזשהו...
לפני שאת נותנת, אני, בעצם מה שאני רואה, א', אני רואה את המגוון, אני מבין את האושר שיש, אבל אני חושב שבעצם מה שאת יכולה לתת לנו כאן את הערך, זה איך לחלק את המגוון, ולא להגזים, הרי אנחנו עלולים למצוא את עצמנו, וזה מה שאני רואה את האנשים מסביבי, כל היום עסוקים בלעשות סרטונים, כל היום עסוקים בדברים, לא ממקדים, ובסוף לא עובדים. הרי אנחנו כל היום בשיווק, אנחנו נטוורקינג,
נכון, וזה היה הדבר הבא שהתכוונתי לומר, שבעצם אתה באמת לא צריך לעבוד בזה יותר מדי. זה בסדר לקחת את אותו התוכן ולפרסם בשלל פלטפורמות. עכשיו, יכול להיות שיש פלטפורמה שזה יתאים לה יותר, ויש פלטפורמה שזה יתאים לה פחות, אבל זה עדיף מכלום, עדיף שלא תתייאש ותגיד, די, אני לא יכול, זה תפסת מרובה, לא תפסת ותעצור. עדיף שתתמיד, עדיף שאפילו תפרסם פעם בשבוע, מאשר שלא תפרסם בכלל. וצריך להבין שזה מרתון, זה באמת ריצה למרחק ארוך כדי להשיג את מה שאתה רוצה להשיג. בוא ניקח דוגמת הפודקאסט שלך. אני בטוחה שבפרק הראשון לא קיבלת את הקהל שהכלת לו, אבל ההתמדה וזה שאתה כל הזמן מביא עוד אנשים מעניינים ומלא בצורה סדירה, זה מה שמביא לך את הקהל וזה מה שחשוב כאן.
תראי, אין ספק שהשינוי, אני חיפשתי הרבה מאוד זמן את הדרך, ואת אמרת את זה בהתחלת המפגש, שצריכים לדעת אותך, צריכים לאהוב אותך וצריכים להאמין בך.
נכון.
ואני חושב שלהאמין זה הדבר הכי, בייחוד בענף שלנו, אבל בכל ענף. ואני חושב שהפודקאסט, מה שגיליתי בו, זה, הרי את יודעת, את יכולה, שאת עושה פרסום, את יכולה להיות שחקנית, את יכולה, אנחנו יודעים, הרבה מאוד אנשים. יש דבר אחד שאת לא יכולה. אם את עושה משהו לאורך זמן,
כן.
וגם שאני מראיין, הרי שואלים אותי, אבל אתה מראיין, אז איך יודעים? לא, שואלים גם את הדרך שאני מראיין.
נכון.
אני חושב שבדרך הזאת אנשים לומדים באמת להאמין לי, לאהוב אותי, או להחליט שהפוך, או לא לאהוב אותי ולהתרחק
נכון,
ממני.
הם לומדים.
ואז הכל יותר מדויק.
נכון מאוד, הם לומדים על המקצועיות והמומחיות שלך, דרך הצורה שבה אתה מראיין, שואל שאלות, נותן את הטיפים שלך, אתה בסופו של דבר משתמש בפודקאסט ככלי שיווקי, אבל הוא גם מאוד מענה לאנשים, ולא סתם אנשים מקשיבים לו. ואחת הדוגמאות, הנה, משהו שיווקי שאתה עושה שהוא מאוד יפה, זה בכל פודקאסט שלך אתה עוצר רגע ועושה מעין פרסומת קטנה, נכון?
כן.
זה נהדר, למה?
ועכשיו התחלתי.
למה? זה מעולה, למה? כי אתה עושה את זה בצורה גם בעיניי טבעית, וגם אתה עושה את זה קצר, אני שומעת את הפרק, אתה נכנס לי באמצע, אני לא אעביר עכשיו, כי אתה, זה באמת קצר, ואני רוצה לשמוע כבר את המשפט הבא שלה.
גם אני עושה את זה יחסית בהתחלה.
נכון. ואז, ואני בטוחה שהכנסת את זה מתישהו בפרק הזה, וזה נכנס. עכשיו, בגלל שאני שומעת כמה פעמים את הפודקאסט שלך, אז כבר הפרסומת הזאת ששמעתי אותה פעם אחת וכנראה לא הקשבתי לה, ובפעם השנייה אולי לא באמת, בפעם השלישית אני כבר כן אקשיב לה יותר, ובפעם הרביעית המסר כבר התאמה לי. ויש חשיבות מאוד גדולה לחזור כל הזמן על המסרים שלנו, שזה מה שדיברנו עליו קודם, בעצם להחליט מהם המסרים וכל הזמן לחזור אליהם.
זה מצוין. עכשיו אני רוצה לקחת אותך לעוד מקום. שאנחנו מעבירים את המסרים, הרי שאני עושה עכשיו את הסרט, שאנחנו, הפודקאסט הזה הרי גם מוקלט ביוטיוב, וגם בכל הערוצים של האודיו, אז זה ארוך, זה 40 ומשהו דקות.
כן.
והסרטונים, אני רואה שיש הבדלים בין אנשים, יש כאלה שעושים סרטונים ארוכים של כמה דקות, יש כאלה שעושים סרטונים של דקה,
כן.
ויש כאלה שעושים סרטונים של 20 שניות.
נכון.
איך אני יודע מה נכון? איך אני יודע מתי אני לא הופך להיות לנטל?
אז תראה, אם נלך על הכללים היבשים ומה האלגוריתם רוצה ברוב הפלטפורמות, הוא רוצה שתהיה קצר ולעניין. אבל אני חייבת להגיד לך יש דברים שאין בהם חוקים, ואם אתה מביא ערך משמעותי לקהל שלך, אז הוא ישמע את כל הסרטון של הארבע דקות, או אפילו 10 דקות שאתה תעלה, כי זה מעניין אותו, כי הוא מרגיש שיהיה לו ערך בסיום הסרטון הזה, ויכול להיות שהוא אפילו ישמע אותו שוב. ולשם אתה רוצה להגיע. באמת, בכל תוכן שאנחנו מעלים, כדאי שנשאל את עצמנו רגע לפני שאנחנו עושים את הקליק של העלה, האם נתנו איזשהו ערך, חידשנו משהו לקהל הזה שלנו? כי אם לא, כדאי שנעשה איזשהו שיפור. כי אז הקהל לא ימשיך לעקוב אחרינו, זה מה שאנחנו רוצים בסופו של דבר, שהוא יחזור אלינו.
לפי מה שאת אומרת, את אומרת לאנשים, לכל אלה שעושים כל מיני דברים שלא קשורים, תבנו משהו, תנו משהו שהוא ממה שאתם רוצים שאנשים ילמדו עליכם,
כן.
אל תעברו לתחומים אחרים, גם אם עכשיו תעשה פרצופים של קוף ותצעק ויהיו לזה 30,000 עוקבים, זה לא רלוונטי, או מסתכלים.
כן, כי אם זה לא מתאים לאסטרטגיה שלך בסוף, זה לא נכון. עכשיו תראה, יש טרנדים באינסטגרם, בטיקטוק, שכן שווה להתחבר אליהם. לא משהו שיגרום לך עכשיו לשים תחפושת ולהשיג את ה-30,000 צפיות, כי זה לא ייתן לך שום דבר, זה רק יציג אותך כלא רציני. אבל יש כל מיני טרנדים כאלה נחמדים, שאם אתה מתחבר אליהם, אז יכול להיות שאתה תשיג יותר צפיות, וזה נחמד. למשל, יש טרנד לאחרונה שאומר שכזה לחזור על אותו המשפט, ואז להגיד מה אתה עושה. נגיד, אני יועצת שיווק, ואני יודעת מה ש... כאילו בצורה צינית, אני יודעת הכל על מה שהלקוחות שלי צריכים ממני. אני יועצת שיווק שמשתמשת בכל הפלטפורמות ונמצאת שם כל היום. כאילו מין קטע כזה ציני. זה לא העניין הזה של, של, ה, של ה, להגיד את מה שיש לומר, זה להיות חלק מהטרנד, ובגלל שאתה חלק מהטרנד, כנראה שישתפו יותר את, ה, את, ה, את הסרטון הזה שלך, וכנראה ש, שגם זה יקודם יותר באינסטגרם, בטיק טוק, בוואטאבר. אז זה מה שחשוב.
אני רוצה ללכת איתך לחלק האחר. את אמרת, הרי את גם יחצנית, ואת אמרת שחלק מהנוכחות צריכה להיות נוכחות במדיה הכתובה, ואני יודע מניסיון, הרי אני הייתי תקופה, הייתי תפוח אדמה לוהט עם החוק דירה שלישית, כן. שכל המדיות רדפו אחריי והכל, אבל אני יודע שבטלוויזיה, בכל המקומות, אם אתה לא מביא משהו שהוא משהו כזה מיוחד, עם משהו שיש בו איזה אש, משהו שיקפיץ רייטינג, לא יעלו אותך אפילו, ואני יודע שגם יחצנים נחשבים נכון. בזה. אז קודם כל, זה מאוד מאוד קשה לעשות את זה. זה מאוד מאוד קשה לעשות את זה. וכאן יש גם את התחליפים של המדיה האמיתית, של העיתונות.
נכון.
יש הרי את ה-Outbrain.
נכון.
השארתי את השם של השני.
ותעבולה.
אז איפה הדברים האלה עומדים, ובאמת איך אנחנו מגיעים לזה?
כן, אז אני אגיד משהו שהוא... רוב משרדי היחץ לא יסכימו איתי ובצדק, כי בסוף זה העסקים שלהם, אבל אני חושבת שהיום יחסי ציבור באיזשהו מקום, ברובם עברו מהעולם. אנחנו נמצאים בעידן חדש, ואי אפשר להסתמך רק על יחסי ציבור. אתה חייב לעשות גם וגם וגם וגם, ולהיות בכל מקום כדי להשיג את הערך המשמעותי ולהגיע לקהל שלך. הרבה פעמים יכול להיות שיכתבו עליך איזושהי כתבה, אבל אם לא הצלחת לייצר כתבות בצורת תדירה, אז
היית ונעלמת.
בדיוק, והמשיכו הלאה. ולכן כדאי מאוד להשתמש בכל הפלטפורמות. כדאי לך גם לעשות יחץ, בין אם דרך משרד או אפילו לבד, לעשות דרך שבאמת
לא, ברור יכתבו. ברור שבסופו של יום עדיף דרך מומחה או מומחית.
ברור, נכון.
שיודעת לקחת אותנו ולדייק. אני יודע מהניסיון.
נכון.
אני יודע מהניסיון. כמה צריך דייק בתחום הזה כדי שירצו
נכון,
אותך.
נכון, בגלל שיש כל כך הרבה אנשים שמתחרים על מקום כל כך קטן, גם בטלוויזיה, גם ברדיו, גם בעיתונות, ולכן אתה צריך את המישהו הזה שלא רק ידע לדייק את המסרים שלך, אם זה תקשורת משודרת,
שיש לו את הקשרים הנכונים.
גם את הקשרים, וגם ידע להכין אותך לרעיונות, כי אתה יכול לבוא, ובאמת להשיג רעיון מדהים, אבל אם לא באת ואמרת את מה שהיית אמור להגיד, אז חבל, באמת פספסת חתיכת הזדמנות. אז כדאי לך גם להתראיין בתקשורת וגם אחר כך לתרגם את זה, כמו שאמרת, בטאבולה, אוטברין, באמת להכניס את זה ולקדם את זה.
אז תפתחי לנו רגע סוגריים.
אוקיי.
מה זה הטאבולה והאוטברין הזה?
אוקיי.
ובאמת, מה היתרון שלהם, ואיך אני יכול להיות שם?
אז אני חושב שזה כלי קטן, זה באמת לא שווה להעמיק בו, זה בסך הכל, כשאתה גולל, אתה רואה איזושהי כתבה וגולל למטה, אז בדרך כלל יהיה לך, בטח יעניין אותך, או אם קראת את זה, אז תעניין אותך גם הכתבה הבאה, ויש לך כמה הצעות. עכשיו, זה פשוט מה שטאבולה ועוד פרנוסים, ככה הם מקדמים תכנים לפי תחומי העניין שלך, שזה כלי מצוין, אבל זה לא הכלי העיקרי ששווה להשקיע בו. אם הייתי צריכה עכשיו להחליט במה להשקיע, להשקיע, אז לגמרי הייתי שמה את, את הכסף שלי גם בדיגיטל, גם בקידום ממומן, וגם הייתי או לוקחת חברת יח"צ, או רוכשת לעצמי כתבות ממומנות שיוכלו להעיד עליי.
מה זה רוכשת כתבות ממומנות?
אז בעצם היום, למה אני אומרת שבאיזשהו מקום לא מספיק שיהיה לך יחסי ציבור? כי היום אתה גם יכול לרכוש רעיון בתוכנית טלוויזיה, ברדיו, אתה יכול לרכוש, הרבה פעמים אתה יכול לראות גם בעיתונות, כתבות שברור לך שהן כתבות ממומנות, זה בדרך כלל יהיה כתוב בשיתוף עם, או מודעה, הם חייבים את הדיסקליימר הזה. אתה יכול פשוט לרכוש את זה, זה עולה טיפה יותר, אבל בסוף אתה יכול להשתמש בזה כמעט כמו בכתבת יח"צ. ובכל זאת אני כן אתן איזשהו יתרון ליח"צ, ואני אומר שכשיש איזשהו כתב שכתב עליך, והשם שלו נמצא שם, וזה כתב מכובד, שמי שקורא את זה אומר, טוב, אם הכתב הזה כתב, הוא עשה את הבדיקות שלו, כנראה שיש כאן אמת, ואנשים היום עדיין מקבלים את מה שמתפרסם בתקשורת כאמת מוחלטת, ושם אנחנו צריכים להיות, ולכן גם זה וגם זה יכול מאוד לעזור. זה חשוב להשתמש בזה. ואנחנו צריכים כל הזמן שהמסרים שלנו ייכנסו ויהיו שקופים למי שמקשיב לנו. ככה זה פרסומת, ופרסומת לרוב כולנו מעבירים.
אז אחרי שאנחנו מדברים על כל המדיות האלה, אני חושב שהמדיה העיקרית שיש לכל אחד מאיתנו זה אתר. ואני רואה מסביבי אנשים שיש להם אתרים, גם אני, בבנייה של האתר, והאתר שלי עבר הרבה מהפכות, כולל עכשיו שחידשתי אותו. אני חושב שאחד הפספוסים זה שחושבים שאתר זה משהו ששמים בו הכל.
נכון.
אז איך אנחנו מחליטים איזה אתר אנחנו בונים? כן. הרי יש כאלה שמספיק להם בלוג.
נכון.
איך אנחנו בוחרים איזה אתר אנחנו עושים? ואיזה מסרים אנחנו מעבירים בו?
אז יש כאן שני דברים. קודם כל, העניין התדמיתי, ודבר שני, הקידום שהאתר יכול לעשות עבורך. ומבחינת תדמיתית, באמת לא שווה להמיס, כלומר, כדאי שכבר בעמוד הבית ידעו מה אתה עושה, וזה כרטיס הביקור שלך בסופו של דבר. לרוב אנשים ישמעו עליך, ייכנסו לראות את הרשתות החברתיות לפני שהם הגיעו לאתר שלך, ויכול להיות שהם גם יגיעו בסוף לאתר שלך, וזה צריך להדק עוד יותר את הצורך, לגרום להם להבין ששם ממך הם רוצים לרכוש. וצריכים להיות שם מפורטים השירותים שלך, וכל מה שאתה יכול לתת, כל הערך המוסף. כל העניין של הבלוג, ולהכניס עוד מאמרים ועוד דברים, זה ערך מוסף למי שירצה להתעמק יותר באתר שלך ובתכנים שלך, ואתר שבנוי טוב הוא גם כזה שמאפשר לך לעבור ממאמר למאמר למאמר, מקשר אותך למאמרים, ואז אנשים צורכים יותר תכנים, ובעצם נמצאים יותר זמן באתר שלך. אבל זה גם טוב לקידומים, כאילו למה שנקרא היום SEO, לקידומים בגוגל, וזה כמובן משהו שהוא מאוד נחוץ. אז צריך להתייחס.
אז באמת היום, יודעת, אם נגעת כבר ב-SEO, ואולי אני גם צריך לעשות פודקאסט על SEO בשביל לעזור לאנשים.
כן.
אני יודע מה השתנה אצלי, מרגע שהאירו את עיניי לגבי SEO, ואני עדיין לא עושה את זה בצורה מושלמת, אבל הרבה יותר טוב. מה נכון יותר היום, המילה המדברת או המילה הכתובה? או הסרטון.
אני חושב, אני שוב אחזור ואגיד שזה המגוון של הדברים שאתה משלב, כי יש דברים שיצליחו יותר ופחות, ויש אנשים, יש לך הקהל יד שיצרוך יותר את התקשורת הכתובה, ויש יותר את המדוברת. אני חושבת שכדאי שתעשה הכל. שוב, לא צריך לעשות הכל בבת אחת, אפשר לגוון, אפשר פעם את זה ופעם את זה, אבל כן חשוב לעשות את הכל כמו שצריך.
טוב, ואני רוצה לנסות לעשות איתך איזה מסע קטן. Mm-hmm. היום קמה לה ומקשיבים לנו אנשים שמשווקים נדלן, ואני בכוונה רוצה ללכת לכיוון הזה של השיווק נדלן. למה? בגלל שאנחנו מתייחסים פה גם לחברות שמשווקות פרויקטים.
נכון.
אחד כמוני שיש לו מדי פעם פרויקטים כאלה קטנים ואחרים עבור הלקוחות, וגם יש את הציבור הרחב שמוכר נכס או מוכר נכסים בזה. אני עכשיו רוצה לשווק איזה פרויקט קטן.
כן.
מה הצעדים שלי? קחי אותי עכשיו, ככה נתמקד על זה, קחי אותי בצעדים שלי כדי לבנות, נגיד אני הולך לשווק פרויקט, נגיד באשדוד, של כמה דירות, של איזה 100 דירות, קחי אותי במסע הקטן, איך אני בונה את השיווק שלי, נכון?
אוקיי, okay, אז אני אקח אותך טיפה יותר אחורה, כי צריך להבין מי אתה בכלל, ומה...
זה מצוין מה שאת עושה.
ומה קיים אצלך, כלומר, יכול להיות שיש לך כבר נכסים דיגיטליים, ואז נהדר, אפשר להשתמש בהם, ויכול להיות שצריך לבנות את הכל מאפס. ואז אנחנו נפנה לאתר, ונפנה לרשתות חברתיות, ונפנה למיתוג, בעצם נבין איך אתה רוצה להיראות, מבחינת הלוגו וכל העיצוב,
את בלעת את זה, ואני חושב שאת מעבירה פה מסר חשוב. אנחנו לא דיברנו עוד על מיתוג, אבל המיתוג יש לו משמעות עצומה בניבות שלך.
נכון, משמעות עצומה, ויחד עם זאת, לא צריך להפריז בחשיבות, כי בסוף זה איך שאני נראה, אבל אם אין ערך ואין מוצר מספיק טוב מאחורי זה, אז זה לא שווה כלום. אז צריך להסתכל על זה כמסגרת, אבל התוך הוא יותר חשוב. ולכן אתה צריך לעשות הרבה מאוד דברים. לפני שאני בכלל מבינה מה אתה רוצה למכור. כשאני מבינה מה אתה רוצה למכור, אז אני מסתכלת גם מי הקהל שאתה רוצה למכור לו, מה הדבר החשוב לו, איפה זה נמצא, איפה הפרויקט שלך נמצא, באיזה שכונה, האם זו שכונה יוקרתית, האם פחות, מי האוכלוסייה שנמצאת שם. צריך את כל הדבר הזה לאפיין, כדי להבין איך אתה בכלל מוכר את הפרויקט הזה שלך, ואתה צריך פשוט שיהיה לך הכל בארסנל, לפני שאתה מגיע בכלל למחירה הזאת, כדי שתהיה לך חוברת הסברה, או איזושהי חוברת
חוברת או שזה יכול להיות דיגיטלי באתר?
זה יכול להיות דיגיטלי, אבל אנשים מאוד אוהבים שמביאים, אם הם כבר באו לרכוש ממך משהו ולהתרשם, הם אוהבים לקבל משהו פיזי. יש איזה ערך למשהו פיזי.
עדיין נשאר המקום והצורך.
נכון.
הרי גם פעם שהיינו הולכים לתערוכות, היינו אוספים מלא חוברות. היום נכון. אני אוסף זה, שאני הולך לתערוכות בנייה או כאלה,
נכון.
אני אוסף כתובות של אתרים.
אוקיי. אבל תראה, אני אגיד לך למה. כי בסוף, רוב הסיכויים שהאדם הזה ייקח את החוברת הזאת, היא תשב לו על השולחן בבית, וכל פעם שהוא יעיף מבט ויחשוב אם הוא רוצה לזרוק אותה או לא, זה כמו פרסומת, עכשיו פרסומת בבית שלו. אתה נמצא לו על השולחן, ויכול להיות שהוא יחליט לזרוק את זה בסוף, אבל גם יכול להיות שהוא יחשוב עליך שוב ושוב, ויחליט שהוא רוצה להיפגש איתך עוד פעם, או שהוא יחליט שהוא רוצה לרכוש ממך, ולשם אתה רוצה להגיע. אז זה יכול להיות החוברת הזאת, זה יכול להיות פלייר, וזה יכול להיות כל מיני מוצרי קדם למיניהם, שאנשים נותנים היום, זה יכול להיות מגנט, ואיזושהי מתנה כזאת, או אפילו עת שאתה נותן למי שבא לרכוש ממך. מה שאני אומרת בסוף, וכדי לא להלעות את המאזינים שלנו, אני אומרת, צריך להסתכל על התמונה הגדולה, צריך להבין מה הצרכים, מי הקהל שלך, ולבחור מה אתה לוקח. שיווק לא חייב להיות הכל, 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 ולראות לכל הכיוונים. אבל כן, אתה צריך לקחת מכל המכלול הזה, ולהבין מה אתה תופר ללקוח שלך.
מצוין. ואת יודעת, לקראת סיום, יש משהו ש... אני חושב שהוא בכל המסרים שאת אמרת, מאוד אנשים מתלבטים עליו או לא יודעים לאכול אותו נכון. את בעצמך אמרת את המילה הזאת קודם, כאבים. ואמרת שאחד הדברים שאנחנו צריכים לזהות זה את הכאבים של האנשים,
כן.
כדי שניתן להם פתרונות. ואני שמעתי על המילה כאבים כבר כל מיני הסברים.
כן.
אני מאוד אשמח לשמוע את המילה שלך, את ההסבר שלך למילה כאבים, ובאמת שנסביר לאנשים שמקשיבים לנו, וגם אני אלמד, מה המשמעות של הכאבים ומה הפתרונות שאנחנו נותנים להם.
אוקיי, אז באמת אחד הדברים שאני עושה כשאני מתחילה לעבוד עם לקוח, זה לזהות את הדבר הזה, ובהקשר הזה יועץ השיווק שלך הוא כמעט חבר סוד כזה, אתה באמת חולק איתו הכל, לפחות רצוי, כדי שהוא יוכל לעזור לך בצורה הטובה ביותר. ולא אתה תגיד למשל, וזה כבר קרה לי, שיש חברות שאמרו לי, יש לנו לידים, יש לנו כל מה שאנחנו צריכים, יש לנו את הזה. אבל מפריע לי שאני לא נתפס כחברה הטובה ביותר. מפריע לי שאני לא, המיתוק שלי הוא לא היוקרתי ביותר. ואז אתה יודע שלשם אתה צריך לפנות ושם אתה צריך לעזור לו. ויש את אלה, גם, למשל נפגשתי לאחרונה עם משרד עורכי דין, שאמר לי, יש לי מספיק עסקים בהתחדשות עירונית, אבל בסוף הלחם והחמאה שלי זה העסקאות יד שנייה שאני בקושי מקבל.
ואתה השוטף. מבין?
בדיוק, השוטף. ואני מבינה ששם צריך לעזור לו. ואם נלך רגע לעסקים קטנים, אז הם יאתרו את הכאב של הלקוחות, הם בסוף מכירים הכי טוב את הלקוחות שלהם, והם יאתרו את הכאב שלהם מהניסיון שלהם, הם יבינו מה לאורך הזמן לא הצליח עבור הלקוח הזה. ותמיד יש את ה...
זאת אומרת, הכאב זה משהו שהלקוח לא הצליח בו.
זה למשל. מה, נכון, זה מה שהלקוח צריך ממך הכי הרבה. ואתה למשל, בוא ניקח אותך כדוגמה, מה אתה מאתר כדבר שהכי צריכים אותך? כשאתה מגיע ללקוחות.
הדיוק והביטחון.
אוקיי. ואתה אומר משהו משמעותי, כי הביטחון הזה הוא סופר חשוב. בסוף, לא כל אדם מבין נדלן, ולא כל אדם מבין כלכלה, והוא רוצה את המישהו הזה, שיבוא ויגיד לו מה לעשות, ואתה המומחה שנתפס כזה שיעשה.
מה שקורה בסביבי, שמגיעים אליי, כולל הבוקר בשיחת טלפון עם איזה עורך הדין שהגיע אליי, שאומרים לי, שמע, אנחנו צריכים לעשות עכשיו החלטות, אנחנו מרגישים שאנשי מחירות מנסים לדחוף לנו, או למכור לנו, נכון. לעשות לנו מחירות בכוח. נכון. והבנו, שמענו אותך, היא אומרת לי, שמעתי אותך, ולמדתי שאתה יודע לשמור עליי, ואתה תיתן לי את התשובה האמיתית. בדיוק. אז זה בעצם, זה המקום שאני עונה.
בדיוק, בדיוק. ולשם אתה צריך לחתור. וזה בדיוק המקום שבו אתה גם עוזר ללקוח שלך, אבל גם אם נחזור רגע למה שאמרנו קודם, זה המסר שאתה כל הזמן צריך לחזור ולומר. אני מקצועי, אני ותיק, יש לי הרבה מאוד ניסיון, ואתה לא אומר את זה במילים האלה, אבל עצם זה שהנה עכשיו אמרת את מה שאמרת, ואתה נותן דוגמאות, ואתה נותן סיפורים של לקוחות, זה מבהיר למאזין, שהנה זה האדם שאני יכול לסמוך עליו, והוא האדם שאני אפנה אליו כשאני אצטרך.
זאת אומרת שבעצם שאת יושבת איתי, או יושבת עם לקוח, שאת הולכת לבנות לו את הדרך, בעצם את מחפשת, איפה הוא נותן את המענה הכי נכון, איפה באמת הכי הרבה צריכים אותו, איפה יש לו את היתרון היחסי נכון. שלו, ומשם את לוקחת אותו לכל הדרך.
בדיוק, ונוסיף עוד נדבך של בידול, שזה אני בטוחה שדיברת, וגם שמעתי בעצמי בפודקאסטים שלך, דיברת הרבה על בידול, אז לא חייב להרחיב, אבל כן, שם זה החוזק שלך, ובזה אתה צריך להשתמש כדי להשיג את הלקוחות שלך.
תקשיבי לירון, את יודעת, אנחנו מדברים 40 דקות, ואני חושב שזה שווה ערך לקורס.
איזה כיף.
ולא סתם, לא סתם, הבאתי אותך עוד פעם, למרות שהיה לי את הפרקים, ועכשיו אני מבין עוד יותר למה זה קרה, ואני הרחתי את זה כבר בפגישה הראשונה, ובטח בפגישה אחד על אחד שעשינו. ואני חושב שמי שהקשיב לנו, הבין בעיקר, שיש המון מחשבה שצריך לעשות,
נכון.
הרבה לפני שיוצאים ועושים כל מיני פרסומים וכל מיני, ומוציאים כסף,
הרבה כסף.
ומבזבזים, ושלפעמים, אם יש לך מסר שיווקי נכון, אם יש לך את המשפט הנכון, אם ענית נכון, בעצם במשפט אחד אתה יכול לעשות עבודה של, נכון של אלפי שקלים.
נכון.
ולפעמים, הפוך, אתה יכול לעשות כל כך הרבה פרסום, ובגלל שלא דייקת את המסר, ולא בנית את השיווק, לא בנית את התהליך, אתה יכול לבזבז כסף נכון. שאין בו שום ערך. אז כל מה שנשאר לי, זה ממש ממש להודות לך שבאת.
תודה לך שהזמנת
אותי. וזה ממש ככה, העברת כאן מסרים מאוד מאוד חשובים, ואני כבר מחכה להעלות את זה.
איזה כיף.
ואנחנו נמשיך להיות בקשר.
בהחלט.
אז תודה רבה.
תודה, תחי. להתראות לכולם.